ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, כמידי שבוע, תחשבו טוב. שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בתפיסת העולם שלהם, בעשייתם, בבחירתם ובהתמודדות שלהם לעורר בנו גם השראה, גם זווית אחרת, עם חשיבה טובה, עם עשייה טובה. וכמידי שבוע תחתינו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי ובני שאולסקי אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו הוא גיא רביב. ויש לנו את הכבוד וההתרגשות לפתוח את התוכנית עם רחל גולדברג, אלמנתו של סרן אברהם יוסף גולדברג, זיכרונו לברכה. סרן גולדברג נהרג בהתקלות בדרום לבנון ב-27 באוקטובר, ביחד עם שני קצינים וחיילים נוסף, וחייל נוסף מגדוד 8207 שבחטיבת אלון. אבי גולדברג היה איש חינוך מסור, מורה ורב בתיכון, שהיה גם נגן קלרינט מחונן, ולא ויתר על אף יום אחד בצבא. רחל, רעייתו, ביקשה שהבית פתוח למנחמים כולם, אבל היא מבקשת את נבחרי הציבור, את הפוליטיקאים שמגיעים לנחם את המשפחה, להגיע זוגות זוגות, ימין ושמאל, קואליציה ואופוזיציה. וכשאני שמעתי על זה, אז אמרתי לעצמי, אישה אחת, בשעה לא פשוטה, מקבלת החלטה אחת שיש בה, בהחלטה הזאת, כל כך הרבה פוטנציאל לעשות שינוי, אולי הרבה יותר גדול מכל אלה שיש להם תפקיד מוגדר ואמורים לחולל שינוי. ערב טוב לך רחל.
שלום, ערב טוב.
ותודה.
אני רק רוצה לתקן משהו, שבהתקלות בקרב הזה נהרגו סך הכל 6 אנשים. 5 באירוע עצמו, ואת גיא שבתאי שבועיים אחרי, נפטר מהפצעים.
יהי זכרם ברוך ושנהיה ראויים להם, ותודה רבה על התיקון הזה, ותודה רבה שאת איתנו. והשאלה הראשונה, ההחלטה הזו בשעה כל כך מורכבת, את יכולה לקחת אותנו רגע למקום הזה שבו את מקבלת את ההחלטה ומהדהדת אותה? מה?
אני מרגישה שהאדם הענק שזכיתי להיות נשואה לו 21 שנה, אך טוב וחסד, אך זה 21, זה אדם ענק שהיה גדול בידיעת תורה ובעומק שקשור להיסטוריה ולציונות ובאהבת ישראל עצומה. זה הדבר שהיה נותן לי את המשמעות לכל הקושי הזה של 250 ימים של מילואים. ומבחינתי כל דבר שהוא מביא לי את אבי, שהוא מביא את רוחו, את הרב אבי יש לציין, כשמביאים לי את רוחו, שאחד מהם זה הנושא הזה של אהבת ישראל, זה משיב את נפשי, זה מנחם. ועם ישראל הגיע באלפיו, וגם נבחרי הציבור נענו לבקשה הזאת לאלה ולאלה. הגיעו מעל 50 חברי כנסת, כולם בזוגות, ולא עשו כאילו, הם באמת חברים. ואת יודעת, יש הרבה רעשים שנשמעים, כי יש מחלוקות, אבל בפנים, בלב, בעבודה שלהם שם מאחורי הכנסת, בפרסה, איזשהו אזור, הם כולם חברים. ואני חושבת שזה חייב לחלחל מלמטה ללמעלה, ומלמעלה ללמטה, בין העם ובין המנהיגים, שהנושא הזה של יצירת כבוד והקשבה למי ששונה ממך, חייב להיות מה שמנחה. ואני יכולה להגיד שאבי, בשנה הכואבת שהייתה לנו לפני שמחת תורה של שנה שעברה, הקרע הזה, הקרעים האלה, היה כל כך כל כך טעון וקשה, שאבי יזם וערכנו בבית, והתארחנו גם אצל אחרים, מפגשי שיח רבים של אנשים מכל הקשת, וזה היה מרגש, ואני חושבת להגיד, וכל מי שהיה שם יכול גם להעיד, שאבי היה ראשון במעלה, ביכולת ההקשבה, וההבנה, והשיקוף של מי שדיבר לפניו, מי שהוא עכשיו בשיח איתו, במליאה, וגם בלי לאבד את עמוד השדרה שלו. זאת אומרת שהיה לו משהו כל כך רחב ונכון. זאת אומרת, גם רחב ככה באופן מאוזן, וגם נכון כלפי הציר האמיתי שלו, שנוגע בכל הרבדים.
את יודעת, רחל, את מדברת על הרב אברהם יוסף גולדברג, והלב יוצא, הרי הדברים הם כל כך נכונים, ואני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שמסכימים שהם נכונים, רק איכשהו לא מצליחים לקחת את זה לעולם המעשה.
אני חושבת שמצליחים, אז, אני חושבת אז, שאנחנו רק, סבלימיים.
כן, אני רק ברשותך, מהשבוע הזה, ומה שחווית, את יכולה רגע לתת קווים לדמותה של היכולת הזו, ממה שפגשת הלכה למעשה בקרב המנחמים?
אני חושבת שהמנחמים הגיעו ונדבקו ברוחו של בעלי האהוב הנפלא. פשוט נדבקו ברוח גדולה, רוח של המון תקווה והמון אופטימיות והמון קריאת כיוון והמון אנחנו ראויים, ואדם שיודע לדבר טוב על ישראל ולדבר טוב על האנשים בישראל בצורה יוצאת מן הכלל, שזאת יכולת שכולנו צריכים לפתח, כי הביקורת שלנו והשיפוטיות היא כל כך בנקל, בקלות, והיכולת להסתכל בעין טובה ולציין ולפרט את הדברים הנפלאים שיש סביבנו. אני רואה את זה בהרבה מהרבנים שאני לאורם, שמבחינתי אבי הוא אחד מהם, וכשאני שומעת את הדברים האלה, את הרוח הטובה, רוח של תקווה ורוח של אמת ושלום וחסד ואור, כי זה הסיפור של עם ישראל, זה הסיפור שלנו בעולם, יש לנו מקום מאוד מיוחד בעולם, שמשחר היוולד העולם, אנחנו להביא את דבריו של הקדוש ברוך הוא אל העולם, שזה דברים של שלום ואמת, ויופי ומתיקות ואהבה, ושם אנחנו מועדים, והדרך זה בסדר שהיא לא כל כך קלה. אנחנו נגיע בסוף, אנחנו ראויים, כל עם ישראל ראויים לסבלנות ולענווה וללקיחת האחריות של לשנס מותניים ולהכיר דברים חדשים, ללמוד, לפתוח ספרים, להכיר אנשים שונים באהבה ובכבוד. ואני חושבת שזה באמת, הייתה לי זכות לראות את זה יד ראשונה ולישון לידו כל יום. חוץ מ-250 ימים של מילואים.
ואת כמעט ציווי הייתי אומרת, אבל את התפיסה הזאת שהיא כל כך חסרה, והיא כל כך חיונית, אז יש לך רעיונות איך להמשיך הלאה את הרוח הזו, בעוד יוזמות ומעשים מהסוג שעשית?
אני מאוד מאמינה במפגשי שיח, בסלון, ויש לנו סלון גדול ונהנים לארח. אני חושבת שהדבר של האחד על אחד, זה לא בדיוק אחד על אחד, אבל קבוצה אינטימית, כן. עם יכולת כזאת, וחוץ מזה שאנחנו באופן כללי, יש לנו כאן מציאות מאוד לא פשוטה של עם שחזר לארצו, אחרי 2000 שנה, שזה נפלא ומופלא, וכל העולם משתעל לעניין הזה. אבל עם אויבים רשעים מסביבנו, ויש לחץ טבעי של עצם המציאות, אבל אנחנו יכולים, ואני מאמינה שגם סתם כשאנחנו נוהגים בכביש, פניות לב ונתינת מקום יכולים לשנות, ואני חושבת שהם כן קורים. אני חושבת שהיכולת הזאת לראות את זה קורה, זאת המומחיות וזאת הגדלות של מי שמסוגל ורוצה. אני רוצה לקוות שיש לנו המון המון אנשים שרוצים לראות את הטוב ומשקיעים בזה.
רחל, חוץ מלשלוח חיבוק וירטואלי גדול ולהתפלל שתצליחי ונצליח להנחיח את התפיסה הזו, ויהיה לנו לכבוד רב להיות לך במה כל פעם שתחשבי שיש משהו שאת רוצה להדהד. אז תודה רבה. רחל גולדברג, אלמנתו של הרב סרן אברהם יוסף גולדברג, ותודה רבה על הכל.
שיהיו בשורות טובות, שיהיו בשורות טובות, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל.
אמן ואמן ואמן.
ומשם לכל העולם.
אמן, אמן ואמן. תודה רבה, שבוע מבורך.
אני מברך את רב אלוף חיים בר לב על תרומתו לצהל בשירותו רב השנים, ועל אשר הנהיג אותנו כרמטכ"ל בתבונה, באומץ לב ובקור רוח.
מה מגדיר אותי? כן. בן אדם ש50 שנה ועכשיו עוד שנתיים שלוש שירת את המדינה בתפקידים שונים.
ועכשיו, אחרי ששמענו את הפתיח הזה, אז אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם ומורשתם מהדהדת. והפעם אנחנו מבקשים לדבר על חיים בר לב, שנולד לפני 100 שנים, ואנחנו מבקשים לדבר עליו. הוא הלך לעולמו ב-94, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם בנו עומר בר לב, לשעבר השר לביטחון פנים. ערב טוב לך עומר, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית.
אז בוא נדבר קצת על אבא, אם אתה יכול, ממש את אבני הדרך המרכזיות שלו בעשייה הצבאית והציבורית, אז אני אודה לך.
טוב, זה קצת ארוך, אבל
נעשה
אולי
את זה בקצרה.
כן, כן. לא, אולי אני דווקא אתחיל מהשנים הראשונות שלו, שהן לא כל כך מוכרות. אבא בעצם בגיל 14 עלה לפלסטינה. סבא שלו שהיה ציוני, שלח אותו בגיל 14 לבד מיוגוסלביה, ברכבת ובאונייה, להגיע למדינת ישראל, לפלסטינה אז, וישר למקווה ישראל. כי לבית ספר החקלאי, אבא תמיד רוצה להיות רפתן וטרינר, ושם הוא מצא את עולמו. וכמו שאנחנו חווינו בגלי עלייה מאוחרים יותר,
כן.
גם באבא, הוא לא ממש התקבל לחבורה בשנים הראשונות, ואנחנו מדברים על 1939, תחילת מלחמת העולם השנייה, ההורים שלו עוד היו ביוגוסלביה, ויום אחד נפסקו המכתבים שהוא קיבל מהבית. וכעבור שנה הוא במקרה פתח את הארונית של הצבר מעמק ישראל הישראלי, שהמיטה שלו הייתה לצידו, ומצא את כל המכתבים שההורים שלו שלחו לו אצל אותו צבר. זאת אומרת, ההתעללות בעולה החדש בקרב הצברים הישראלים הייתה קיימת כבר אז, אבל לשמחתו, ובוודאי לשמחתי שנים אחרי זה, אבא התאושש מזה והתגייס לפלמ"ח, וכבר ב-1946 הוא היה מפקד הפשיטה והפיצוץ גשר אלנבי בליל הגשרים, שפוצצו את כל הגשרים סביב פלסטינה. ומשם
הוא מתגייס לצבא, ב-1968 הוא מתמנה לרמטכ"ל, הרמטכ"ל שפיקד על צה"ל במלחמת ההתשה, וגם ביום הכיפורים הוא חוזר חזרה, וכמובן יש את קו בר לב שהוא הקים. אז אם הייתי שואלת אותך, אחרי כל הקריירה, עוד לפני שהגענו לקריירה הפוליטית, אם הייתי שואלת איפה הוא הותיר חותם, או איך היית מתאר את החותם שהוא הותיר בעשייה הצבאית, מה היית אומר?
תראי, זה קשה לקבוע, אבל אולי הדוגמה היותר מוכרת, למרות שחלק גדול מהמאזינים שלנו הם צעירים, זה דווקא במלחמת יום כיפור. זאת אומרת, הוא כבר היה, כבר שנתיים הוא לא היה רמטכ"ל, וממש עם פרוץ המלחמה בשישי באוקטובר, אז בשביעי ביקשה ממנו גולדה ראש הממשלה שיעלה לצפון.
וצריך להגיד שהוא היה שר בממשלה באותה תקופה, ואז הוא חוזר חזרה לצבא.
הוא חוזר בעצם בתור רמטכ"ל במילואים. ב-48 שעות הוא היה הראשונות של המלחמה, הוא היה ברמת הגולן ובעצם קיבל את ההחלטה לבצע התקפת נגד ולכבוש מחדש את רמת הגולן, וכעבור יומיים בעשירי לחודש בעצם מינו אותו למפקד פיקוד הדרום, בעצם מפקד חזית הדרום, והוא פיקד עליה עד סוף המלחמה, עד לאחר הצליחה וכן הלאה. ואחרי זה הוא חזר להיות שר, הוא היה אז שר המסחר והתעשייה.
כן.
אז אני חושב שמבחינה דרמטית, מבחינה כאילו בתקופה מאוד קצרה, זה החותם הכי דרמטי שהוא השאיר. מעבר לזה, כמובן, לכל אורך הדרך, הקריירה הצבאית שלו, ובכל חמש המלחמות שהוא השתתף בהן, בכל אחת מהן, הוא היה לו תפקיד מפתח.
וכשהיום, בכל זאת, אנחנו שנה במלחמה, באחת התקופות אולי הקשות ביותר, מאז הקמתה של המדינה, אתה מקיים איתו שיחות בינך לבינך? אתה יכול להעריך מה הוא היה אומר?
תראי, אני לא רוצה לעלות על דעתי מה הוא היה אומר, אלא זה לא רק לדעת השנתיים האחרונות, זה השנה לפני המלחמה והפיכה המשטרית, ואחרי זה המלחמה וההפתעה, שבעצם הפתעה במידה מסוימת דומה, עם מאפיינים דומים להפתעה שהיה לנו באוקטובר, בשישי באוקטובר 73, אבל ההבדל העיקרי, שאז נראתה לנו המלחמה נורא נורא ארוכה, היא נמשכה נדמה לי שבועיים וחצי, משהו כזה.
19 יום, כן.
כן, ועכשיו המלחמה הזאת היא כבר לא מלחמה, היא בדרום היא לחימה ומבצעים כאלה ואחרים, כן. ובצפון גם אנחנו שומעים שבעצם צהל הודיע שהוא מימש את המטרות העיקריות של המלחמה, ואנחנו כבר למעלה משנה,
ובכל זאת
101 כן. חטופים.
ובכל זאת אני רוצה להישאר בשיח על חיים בר-לב עליו השלום. אז כשהיום אתה חושב על כל עשייתו ובאמת על עוצמתו על פני כל כך הרבה שנים, מה מתוך זה אתה מתגעגע בימים אלו במיוחד?
תראה, אני מתגעגע ליושרה, לצניעות, אפשר לומר אולי אפילו לתמימות, שאז לא נחשבה כתמימות, כי אם נחשבה כחלק מההוויה גם האנושית וגם אפילו הפוליטית במדינת ישראל. ולזה אני מדבר, ולממלכתיות, שבעצם אבא כמו רבין ושימון פרס בעצם באמת ראו את המדינה עומדת מעליהם, והצרכים של המדינה מעל הצרכים האישיים שלהם. ואבא כל השנים אמר, הוא תמיד רצה להיות וטרינר, אבל כל פעם הצרכים הלאומיים שירו אותו עוד שנה ועוד תקופה בצבא, ואת היתר אנחנו יודעים. אז אם את שואלת אותי למה אני מתגעגע, אני מתגעגע ליושרה, לתמימות, לכנות, שהייתה בזמנו, והיום המציאות היא בהחלט הפוכה מזה.
באיזו דרך אתם מצליחים לשמר את האישיות הזו, את המנהיגות המאוד מיוחדת? אתם מעבירים את זה הלאה באיזושהי דרך?
תראי, יהודית, אז בשנים הראשונות אחרי שאבא נפטר, אז גם עשינו סרט, לא ביוזמה של המשפחה והעמותה שקמה להנצחתו, סרט שגם הוקרן במה שהיום נקרא כאן 11, וביוגרפיה שכרמית גיא כתבה, על אבא, ובכל מיני בערים ובשונות רחובות מנציחים את שמו. אבל את יודעת, מעבר לזה, זה כבר הפך להיות העניין המשפחתי שלנו, ואנחנו מנסים להעביר, לדבר ולהעביר את חלק מהערכים שבאמת אבא סימל, גם לעצמנו ולבדוק את עצמנו, וגם לילדים ולנכדים.
אז לנו יש את הזכות להיות חלק מהאזכור וההוקרה הזו. עומר בר-לב, לשעבר שר לביטחון פנים, הבן של חיים בר-לב, תודה שדיברת איתנו עליו, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה לך ותודה על האזכור, מאוד חשוב, גם לנו.
תודה רבה.
ילדה מנוח לא מצא רגלך ציפור פצועה חזרי אליי ושובי לביתך האזיני לקולות גגות בתים מכל סופה שמרי נפשך שובי לביתך סהר חצות גבוה אור על ענפי אילה מי לנפשך חלון אפל וטריס מוגף שובי לביתך סהר חצות גבוה אור על ענפי אילה תני לנפשך שחר מאפיר נאור כבר ציפור אחת שובי לביתך
ועכשיו אנחנו, כשאנחנו מדברים בפתיח של תוכניתנו על כך שאנחנו מדברים עם אנשים שיש בעשייתם השראה והגברת היכולת להתמודד איש איש עם אתגריו, אז נראה לי שניר כהן, שאיתו אנחנו תכף נדבר לגמרי, עונה להגדרה הזו ואף יותר. ניר כהן נפצע במלחמה, איש מילואים בן 58. ערב טוב לך ניר. ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לך לכל המאזינים, כבוד לי.
אז ניר הוא אבא לשלושה ילדים, גר ברמת בהוד השרון, ומ-2013 עוסק בטריאטלון, ריצה, אופניים, שחייה וכו' וכו' וכו'. ביוני האחרון זה היה כשנפצעת?
לא, לא. ביוני האחרון התחלתי קו במצרים, אחר כך זה היה ברפיח, ציר פילדלפי, והפציעה הייתה במוצאי יום שמחת תורה. האחרון. לפני פחות מחודש.
אז אולי נתחיל מההתחלה. 7 באוקטובר, עם פרוץ המלחמה, אתה מנסה להתנדב למילואים. אתה עושה מאמץ ובסוף אתה מגויס. מתי?
אני עושה, כמו שאמרת, מאמצים גדולים לחזור, כי קיבלתי פטור ב-2018 בגיל 52, ובתחילת השנה הצלחתי להכניס רגל בדלת בכיתות הכוננות של העוטף, וחזרתי למערך המילואים, שבמהלך התקופה הזאת גם חברתי לסגן מפקד חטיבה 8, שהיא חטיבת הזקן. ומשם באמת, אז כבר ביוני עשיתי דברים יותר משמעותיים, כמו ליווי שיירות בציר מצרים, ציר פילדלפי, תל סולטן, מי שמכיר, רפיח.
ובעצם מאז אתה במילואים גם
און אוף כזה, כי יש לי חברה להפקת אירועי ספורט, שגם בין ובין הייתי צריך גם לנהל אותה.
ואז תספר את האירוע שבו אתה נפצע, ואם אתה יכול להגיד משהו גם על הפציעה.
בהחלט. האירוע היה במוצאי שמחת תורה האחרון. מבינו שיירה לוגיסטית בכפר חולה עבור חטיבת אלכסנדרוני, מי שמכיר, וממש בסיום של הפעילות שהיינו צריכים לעשות, והיינו כמעט בדרך לארץ בחזרה, טיל גרד שנורה ממרחק 40 קילומטר פגע במרכז השיירה. במהלך האירוע הזה נהרגו 5 חברים מהפלוגה שלי, נפצעו 20, 2 קשים, 1 מהמני. הפציעה הייתה בירך, רסיס, פשוט מאוד ריסק את כל העצם, עיבוד של הרבה דם, כי פגיעה בכלי דם מרכזיים ברגל, פגיעה בקרסול, בכף הרגל, חולצתי והוטסתי לאיכילוב, ובמהלך כל הפינוי והפגיעה בבית חולים קיבלתי 7 מנות דם, שזאת הייתה הבעיה העיקרית של סכנת החיים בעיבוד הדם.
ואתה עובר תהליך של שיקום באיכילוב, גם אתה מאבד את הרגל?
לא, לא איבדתי את הרגל, אבל כרגע אני על כיסא גלגלים. הרופאים עוד לא יודעים מה יהיה, היא תישאר, אבל רמת הפציעה לא ידוע עדיין.
ואז אתה מקבל החלטה שאתה מארגן את מרוץ הלילה?
זה כמעט נכון. אנחנו, החברה שלי ואני, החזרנו בחזרה לעיר רחובות את מרוץ הלילה של רחובות, אחרי הרבה מאוד שנים שהוא לא התקיים. מ-2021, והשנה בגלל הפציעה, שאני לא יכול להיות, לא לקחת חלק, גם בגלל הטיפולים והכל, אז הצוות שלי מוביל אותה, מוביל את כל הניהול וההפקה. אבל כן חשוב לדבר על המרוץ הזה, כי המרוץ הזה הוא מאוד ייחודי. מעבר להיותו אירוע ספורט, הוא גם אירוע זיכרון ל-25 לוחמות ונופלות ונופלים ונרצחים של העיר רחובות במהלך השנה האחרונה. מספר מאוד משמעותי וכואב, וראש העיר מתן דיל והסגן שלו אביב איתך מחליקת כספורט החליטו לשלב ספורט, הנצחה, והיותר חשוב, להתקיים מקצה של 800 מטר לבעלי צרכים מיוחדים. והשנה אני לא בצד של ההפקה, אלא אקח חלק, אני אגיע לשמה וירוץ, או יתגלגל על הכיסא, על כיסא הגלגלים שלי, יחד עם אלפי האנשים שיהיו שם באירוע.
ניר, אז קודם כל ולפני הכל רפואה שלמה. ותודה רבה על כל מה שאתה עושה, ובעיקר על הבחירה להיות שם, להתנדב ולעשות הכי טוב שאתה יודע. ושפו גדול, הנה סיפרנו על המרוץ שמתקיים, ראוי ביותר, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה, ועוד מילה אחת אם אפשר, הבקשה הקטנה שלי, זה בשווה את הכל, ולראות כמה שיותר מהר את ה-101 חטופות וחטופים בבית.
אמן.
כמה שיותר מהר, זה הדבר הכי חשוב היום שיש לנו כמדינה.
אז אנחנו מצטרפים לתפילה הזאת, ואנחנו מנצלים את ההזדמנות שאנחנו מדברים איתך, להגיד תודה לאנשי מילואים, שבאמת עוזבים את הכל, וגם משפחה, גם עבודה, אחרי שכבר עשו את שלהם בצבא, ומתייצבים עוד פעם ועוד פעם, זה פשוט מעורר השתאות, ואנחנו שולחים מכאן תודה ענקית לכולם, ולך בתוכם. תודה רבה.
תודה, תודה לך, תודה לכולם.
ועכשיו, אנחנו עם... ליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית. עכשיו זמן קיבוץ, זו הקריאה כחלק מתהליך התקומה והשיקום. ערב טוב לך ליאור ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לך יהודית, לך ולכל המאזינים.
ואנחנו מבינים שחלק משיקום הנגב המערבי, אז יש תהליך שבו מנסים לגייס עוד תושבים חדשים, אז אתה יכול לספר על זה?
כן, אנחנו בכלל אני חושב ששיקום הנגב המערבי זה משימה לאומית, זה לא משימה רק של התנועה הקיבוצית, וכל היישובים וכל חבל הארץ הזאת, גם אם זה בכלכלה וגם אם זה וגם אם זה בתעשייה ובחקלאות, וזה ממש משימה לאומית, ובראש ובראשונה הגדלת הקיבוצים וחיזוקם דרך תושבים. אני חושב שהגיע העת לצאת בקריאה לכל חברינו העירוניים, בואו תגלו את חיי הקיבוץ, את חיי השותפות, את חיי הערבות ההדדית, בעולם שהקולקטיב מנצח את האינדיבידואל. אני חושב שחיי הקולקטיב יש בהם הרבה מאוד יתרונות, וזה מה שהתנועה הקיבוצית עכשיו עושה, מלווה ביחד עם הקיבוצים, כל קיבוץ בדרכו וכל קיבוץ בזמנו, ולאט לאט אנחנו מנסים ככה לבנות את זה ולקרוא לציבור
ב-29 בנובמבר במרכז הכנסים אקספו בתל אביב, כנס התיישבות ראשון תחת הכותרת עכשיו זמן קיבוץ. אגב, אתם כבר שומעים ויש מתעניינים? זאת אומרת, אתם יכולים קצת לעמוד את רמת הביקוש לכך?
אז אני שמח לספר שבאמת אנחנו יצאנו בקמפיין לפני 10 ימים, ממש ימים האלה סגרנו אותו, כי יש אוברבוקינג, יש המון נרשמים, אלפי נרשמים שיבואו לכנס, ויקחו חלק, ואנשים רוצים לדעת ולהכיר, וזה באמת ככה מחמם את הלב.
יפה, אז אם אנשים עוד מתעניינים, הם לא יכולים להגיע? זה כבר אוברבוקינג?
אנחנו את הכנס הזה סגרנו, ויש, אני מניח שיהיו עוד כנסים, גם כמובן לצפון, וגם בכלל לכל הקיבוצים שירצו חלק, אבל הכנס הזה סגרנו, ולצערי השערים במקרה הזה נסגרו. מקווה שבעתיד הקרוב אנחנו נעשה עוד כנסים ועוד קמפיינים.
ליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, שיהיה בהצלחה בזה וגם באלה שיבואו, ונשמח לדבר איתך אחרי שכבר יהיו תוצאות, כדי לשמוע את ההתרחבות וההתחזקות. בדיוק.
וזה הזמן להגיד, זה הזמן להגיד לחברה הישראלית כולה, בואו לנגב המערבי, בואו לחזק את הקיבוצים, תבואו לקחת חלק במשימה הלאומית הזאת.
תודה רבה, ושיהיה שבוע מבורך. ובהצלחה.
תודה. אתם מאזינים לתחשבו טוב.
עם יהודית גריסאו, ב-103 FM. ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. ערב טוב לך, דבורה, שבוע מבורך, מה שלומך?
ערב טוב, שבוע טוב, בסדר גמור, בסדר גמור, בהתאם למצב, כבר אנחנו לא יודעים מה לענות.
נכון, נכון. אז היום את הבאת לנו הכשרה יהודית בבית החולים יוספטל.
נכון, את יודעת, יש עכשיו כאילו, גם המרחק הוא דבר שהוא מאוד בעייתי, ובאמת יש בשורה לילדי אילת והאזור, נפתחה מחלקה לרפואה תקופה לילדים בבית החולים יוספטל.
יפה.
וכן, לאור התקופה וההתארגנות, כאילו התארגנו מחדש והכשירו יהודי, באופן יהודי, נפתחה לאחרונה בבית החולים יוסף טל, שהיא כמובן מקבוצת כללית, מחלקה חדשה לרפואה תחופה לילדים, שהיא בעצם תספק טיפול רפואי מקצועי, איכותי ומתקדם לילדי אילת ולאורחיה. את יודעת, יש שם המון בתי מלון,
כן, והמון
נפשים. ופתיחת המחלקה התאפשרה באמת הודות לשיתוף פעולה עם מרכז שניידר לרפואת ילדים.
כן.
במסגרתו מתודרכים כל רופאי המלר"ד ביוסף טל, על ידי רופאי המלר"ד של שניידר.
Mm-hmm.
שיתוף פעולה יכלול גם הגעה של רופאים יועצים משניידר למרפאת החוץ של בית החולים. מה שצפוי להפחית באמת את הצורך של המטופלים לקבל את השירותים מחוץ לאילת, לא יצטרכו להתחיל לנסוע, והמומחים יהיו עם מגוון תחומים, גסטרו, אלרגיה, קרדיולוגיה, ויורחבו לפי הצורך.
יפה, אז הנה הבשורה. הבשורה, הרחבת השירותים לפריפריה, והפעם זה אילת. דבורה יקירתי, תודה רבה רבה.
תודה לכם, שבוע מבורך.
שיהיה שבוע מבורך, ואנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.
תודה
רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא, לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. והפעם פרשת השבוע, חיי שרה. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
אוי 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 אוי, מה יהיה?
אני יודע מה יהיה, אני יודע מה היה, אבל לפעמים מה היה אולי נתן לנו איזשהו רעיון טוב מסוים על מה יהיה.
כן,
את יודעת, זה שתף לך פה באיזושהי תובנה שהייתה לי על כפל הפנים של אברהם. אני גדלתי פה בישראל, ואברהם היה נראה לי דמות חלוץ כזה, הולך, סולל דרך, מגיע לארץ ישראל, נלחם במלחמות נגד כל מיני אויבים, אפילו לפעמים צריך שצריך לאכול את בנו או כדת את בנו. ככה זה האתוס הציוני התגלה לי בדמותו של העברי הראשון. ודווקא כשיצא לי להיות שליחות איזשהו שלב יצא לנו לצאת השליחות לאנגליה, ושם פתאום ראיתי אברהם אחר. אין דיברו על אברהם אב המונגויים, אברהם דיפלומט, אברהם שמתעניין בכל העולם, וגם ככה, אתה יודעת, אברהם של הפרשת שלנו, של חיי שרה, שהוא צריך לקבור את אשתו, הוא מנהל מסע ומתן, והוא קונה בכסף מלא, וזה דמות אחרת, כאילו, דמות אחד מאוד לאומית, הר כזה, גיבור מלחמה, והדמות השנייה, דמות כזאת אוניברסלית, אב המון גויים, דיפלומט, כמעט הייתי אומר דמות רכה ומכילה. ופתאום שמתי לב שיש פה שתי דמויות שונות, של יהודים בארץ ויהודים בחוץ לארץ. ואז עלה בדעתי שאולי זו הבעיה שלנו, שאנחנו אוחזים רק בדמות אחת. ואנחנו צריכים קצת ללמד את עצמנו להחזיק את המורכבות הזאת, להחזיק את שתי הדמיות ביחד, ואז אולי נקבל את אברהם הנכון, שהוא גם בונה, גם עם לבדד ישכון במובן מסוים, של היכולת לדאוג לעצמו ולהילחם על אדמתו ועל מדינתו, ויחד עם זה גם מישהו שרואה את הכלל ויש איזשהו חזון כלל עולמי, בשורה גדולה לכל העמים. ואם נחזיק את שניהם, אולי אולי גם נצליח באמת ללכת בדרכו של אברהם.
מעניין מאוד. הלוואי שגם נצליח. אתה יודע, זה נראה שהיום אנחנו צריכים...
כן, אנחנו מתקשים להחזיק מורכבות. אנחנו רוצים רק דבר אחד. ודווקא השיח הזה, בעניין הזה השיח שבין יהודי הארץ, יהודי התפוצות, לפחות אצלי, המפגש הזה, עם זווית מבט אחרת, הוא נתן לי את האפשרות הנוספת, את המראייה השלמה. ואולי זה מה שאנחנו צריכים להתעמת בו. דווקא אתה תפגוש את מי שחושב אחרת, מביט אחרת על המציאות, מה שתרוויח זה מבט כולל יותר, מורכב יותר, ואמיתי יותר לדעתי.
אתה יודע, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי פתחנו את התוכנית בשיחה עם רחל גולדברג, אלמנתו של הרב סרן אברהם יוסף גולדברג, והבחירה שלה שיבואו האנשים, אבל זוגות זוגות, והיא בדיוק דיברה על זה, על היכולת הקשבה הזו, דווקא של האחרים, אבל האמיתית. אז פתחנו עם זה, והנה אתה גם מסיים עם זה, אז הלוואי שנצליח גם לקיים את זה. הרב איתמר חייקין, כרגיל תענוג, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה.
בשורות טובות.
אמן ואמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, גיא רביב עורך הדיגיטל, תודה רבה רבה לכולם, תודה רבה לכם המאזינים, כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, שיהיו בשורות טובות ואנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שבוע מבורך.